בפעם האחרונה שישבתי כאן, זה היה לא מזמן, לפני שבועיים בערך, רטריט משפחות, והכל היה פה צהוב ויבש. ואני זוכרת ש... מה שעשינו זה שטלנו את הדשא וגייסנו את הילדים וההורים לחזון הזה שיהיה פה דשא. אז הנה, אי אפשר לא לראות שחזון קורה וזה מרגש אותי. השיחה של הערב היא אהבה וקרבה בימי קורונה. וכשאנחנו יושבים ומקשיבים טוב טוב לחדרי הלב, למה קרה, מה קורה לנו, מה קרה בתקופה הזו, אבל זה קורה כבר שנים, בעיקר סביב העובדה שבאופן חד הפכנו להיות מסוכנים זה לזה, זו לזו. להורים שלנו, לילדים שלנו, שנוצרה אווירה מאוד של פחד והפחדה, וניכור, היינו סגורים בבתים, לא התראינו, אני חושבת שיש אנשים שעד היום, אני לא פגשתי מאז, פחות יצאנו החוצה, למדנו להסתפק באיזשהו אזור מסוים. ואפשר לראות, אני מזמינה אתכם לראות קצת את הצמצום שהמגבלות החיצוניות יצרו לנו בלב, ההשפעה שקרתה לנו בלב, שקורית עדיין. ואני חושבת שביתר סט אנחנו צריכים לאמץ את התרגול הזה בכדי לא לוותר. וזה לא אומר שאין קורונה, זה לא אומר שלא צריך להיזהר. ותמיד, גם שיחה הזאת יהיה, תמיד העניין יהיה על האמצע של בין הסגירות, ניתוק, ריחוק, לבין הדבר הזה שמאבד את עצמו, מאבד את הגבולות, נעלם, כן? איפה אני נעלמת בתוך הדברים? לא שומרת, לא נשמרת או לא זהירה. יש אמצע. וזה האמצע שהתרגול הזה בא ללמד אותנו. האמצע הוא בדיוק כמו דיברנו בערב הראשון על הכרית, על היה אי לעצמך, והאמצע נמצא קודם כל ביציבות שלי עם עצמי, בתוך עצמי, בעולם. למצוא את המקום הזה שהוא יציב, שהוא נוכח. Okay. זה נכון לתרגול של הויפאסנה, זה נכון לתרגול של המטה, הם אחד. למצוא את האמצע של הלב. בחסות החשיכה שישבתי לכתוב שם בחוץ את הדרמטוק, כנראה שהעצים וכנראה שהאווירה הזכירו לי, החזירו אותי הרבה הרבה שנים אחורה. בתרגול האישי שלי, אני את המטה לא תרגלתי, כשהייתי במנזר, חייתי כמה שנים במנזר, כנזירה, והתרגול של המטה הוא לא היה תרגול כמו שאנחנו מכירים אותו, כי הוא פשוט נבע מתוך אותה יציבות של, כן, נקרא לזה לב התודעה, כשהתודעה התייצבה, נפתחה, השתחררה, איתה גם הלב, ולכן זה קצת שונה ממה שאנחנו מתרגלים היום, כי זה היה ממש נבע מתוך הוויזדום של התרגול. שזה אנחנו, מי שמכיר בשיחות אחרות, יותר אנחנו, יצא לי לדבר על זה, על הכנפיים, אנחנו מדברים שאפשר לתרגל בדרך החוכמה, וגם שם המטה מופיעה, אפשר לתרגל את התרגול שאנחנו מתרגלים כאן ועושה את אותה עבודה. אז אני רוצה לחזור לשם, כי זה פשוט היה, זה פשוט נכח. היכולת לחוש קרובים לעולם כולו. והראיתי, לפני שבאתי לכאן, ממש שלפתי עם הספרייה שלי, שלפתי איזו מחברת ישנה בדיוק מאותה תקופה, ומצאתי דפים שאיתם תרגלתי מתה. זאת אומרת, הייתי כותבת לי היום בשבוע, אתם תצחקו אם אני אספר לכם, שהייתי צמה. עכשיו, לדעת שנזירים לא אוכלים משעה 12 בצהריים, אז גם את זה לא אכלתי, כי לא רציתי לבזבז זמן. זה המון התעסקות בלאכול. זאת הייתה חוויה. אז פשוט ללכת ולהתחכך. אז נשארתי לי בקוטי שלי, זה הצריף כזה ממש בקצה של היער. וצמתי ותרגלתי מתה. ואני זוכרת, זה היה בשבתות. בחרתי כל יום שבת, ולכל יום הכנתי את את מה שאני רוצה לתרגל. זה בעיקר היה למי אני רוצה, כן, להעביר הלאה את המתה. וזה היה האופן שבעצם לתת מקום ללב, לתת מקום לרצון לראות את העולם משוחרר. זה היה המקום, בגלל שגרתי מאוד רחוק, אז זה היה המקום לא לשכוח את הקשר שיש לי עם ההורים שלי, עם המשפחה שלי, עם החברים שלי. זה כל הזמן נכח שם דרך המתה. אוקיי, העובדה שאני לא חיה בתוך המשפחה, לא חיה בתוך החברה, וזה היה הדרך, זה היה, ולא שהתגעגעתי או משהו, כן? זה לא שהיה חסר, אבל האהבה הזו הייתה הדרך של הקשר. בדיוק הדרך הזו, של היכולת לחוש קרובה ולהביע את הקרבה דרך המתה. אז זה בסיפור של איך, אם אנחנו, איך אנחנו יכולים, איך המתה היא ישימה, היא ישימה ללב, היא נגישה לנו, כן? כשאנחנו זוכרים, רק הסיפור שוב של להיזכר, לזכור, להתקרב. העובדה שאני בבית ואני לא פוגשת, זה לא אומר שהקשר נעלם. אוקיי? האכפתיות. אז אני מוצאת שבימים האלו שאנחנו פחות פוגשים ונפגשים, המתה היא איכות של ממש של תחזוקת הלב. זה לקיחת האחריות. ולשמחתנו, הבודה דרמה השאיר לנו, הוא ידע, כן, הבודה ידע על איך נמצאים הקשיים, אל מה, על מה צריך לעבוד, ממה להשתחרר. מדברים פה על חופש. המטה זה חופש של הלב. אפשר להגיד במידה מסוימת, אני חושבת שאם אנחנו נמצא לזה שם נוסף, ופשוט, פשוט, פשוט, כדי להראות איך יש לנו את זה בכל מצב וזמן, לכל אחד ואחת מאיתנו, במצבים שונים, אפילו ביום-יום, זה הרגעים שאנחנו לבביים. אני זוכרת שבשנה שעברה, פתאום עלתה לי המילה לבביות. הרגעים שאנחנו כן פוגשים בעיניים טובות אנשים, שאנחנו לא רק עסוקים בעניינים שלנו, אנחנו פתאום נפגשים בדלת עם מישהו. ואז השאלה מי ייכנס, אם אני אשאיר את הדלת פתוחה. והרגעים האלה של היכולת להיות, כן, שיש לנו אותם, האישה בסופר שממהרת עם שני מצרכים והתנועה הזאת שאני יכולה לעשות, כן, שזה לא, זה לא רק הנדיבות שלי, זה גם הנדיבות, זה מאוד קשור זה בזה. אבל יש שם, הלב ראה, הרגיש אכפתי, קרוב. ויש לנו הרבה כאלו. אותם אנשים שאנחנו פתאום פוגשים ברחוב, בכל המצב הרוח שלנו משתנה. לא משנה במה הייתי סוכה וכמה קשה לי. כן? מיד משנה את לב התודעה, מיד משנה את מצב הרוח. זה נגיש. זה לא שאנחנו, אמרתי ביום, צריכים לעבוד קשה עם אותו פטישון, לפתוח את חדרי הלב. חדרי הלב יכולים להיפתח בצורה כזו, בדיוק כמו שהם יכולים להיסגר. אז כן כדאי שגם נשים לב שהאיכות הזו קיימת. היא לא זרה, היא לא נמצאת באנדור או בהקלטות של תובנה. Okay? היא אצלנו, היא פה, וכדאי להכיר בה, וגם כשהיא באה לידי ביטוי באופן ספונטני, כדאי לשים לב. כשאנחנו פתאום פוגשים, יש ילדים מסוימים, אני תמיד נותנת ילדים כדוגמאות, כי יש ילדים, יש גם בעלי חיים כאלה. זה באמת תלוי שלא משנה מה קרה לי קודם, הלב נפתח. לא משנה, זה לא משנה איפה הייתי. זה, יש משהו ב, זה לפעמים חינניות כזו, והתנועה הזו של ללא תנאי. לא משנה גם אם יחי תעצבן, הלב ייפתח. ואני לא מדברת על הילדים האישיים שלנו. כן, מדברת ממש שאנחנו, הספונטניות הזו. אז הניכור, הריחוק או הריחוק, הבידוד, הניכור, הזרות, ההפרדה, אני והם, הם והם, ואמרתי את זה, אני חושבת, באחד הערבים, כן? שאמרתי שהעולם צריך עצירה, אבל העולם צריך מטה, אנחנו צריכים מטה. נראה מה קורה פה חברתית, מה קורה כל הזמן, זה לא בשנה האחרונה, זה רק מאוד, מאוד נראה לעין, ההפרדתיות שאנחנו עושים. המטה במידה רבה זה התרגול של אי-אלימות. זה לא רק האי-אלימות כאני מהאום, אלא זה אי-אלימות בצורה אקטיבית לריפוי. כי אנחנו פוגשים, אני בטוחה שאתם פוגשים גם, אנחנו פוגשים את האופן שבו הלב יודע להיות אלים כלפינו. ממש פנימה. ויגיד לנו למה לא, ואת כל הרשימות, עם כל הסיבות. אז המטה היא איכות שהיא גם בסיסית לכל האיכויות האחרות של אברהם אביהר. המטה היא בסיסית, כשאנחנו מדברים על יציבות, על הכרית, המטה היא היצוב של הלב. אני רוצה קצת לדבר על האיכות הזו. מה זה לב שיודע להתייצב באופן פתוח, בטוח? Okay. זו האיכות של המטה. בדיוק כמו שאנחנו יודעים מה זה גוף יציב ברגע עם כל מה שבא ברוך הבא על הכרית, הלב בדיוק באותה מידה, זו איכות כזו. ולכן זו קרבה, אהבה, חברות, התיידדות ללא תנאי. והללא תנאי זה אומר שהלב נשאר פתוח. ועכשיו תראו מה מתעורר בכם שאני אומרת את זה, מה מתעורר בנו. מה זה לב פתוח? כי אנחנו מכירים לב פתוח ופגוע. זה ההיכרות שלנו עם לב פתוח. לב פתוח ומאוכזב. לב פתוח ושבור. כן, והאיכות של המטה, בגלל שהיא ללא תנאי, אז אין בה שבר. אין בה אכזבה. אין בה פגיעות, כי ברגע שהיא ללא תנאי, היא יוצאת לא בכדי לקבל, זו איכות נוכחת שלא מצפה. זו היציבות של הלב, אנחנו מייצבים את הלב באיכות הזו. ואני יודעת שעכשיו התודעה מגלגלת ומנסה לחשוב, אז זה כמו מה זה? וזה נורא מפחיד להיות ככה. ואני רוצה לומר שזה מאוד עוצמתי להיות ככה, וזה מאוד כיף להיות ככה. יש משהו שהעולם לא מאיים, מכיוון שהאיכות של מטה, אני תמיד מציגה אותה ככה, כי שמש היא דוגמה, אבל שמש גם אומרים שאם מתקרבים, היא שורפת, אז בוא נגיד פרחים. הטבע כולו. סטיבן אוהב לדבר על העצים, הם לא שואלים, כן? מי יושב עכשיו, למי אני עושה צל, הם פשוט שם. הפרחים באותה מידה. את יש משהו בטבע שיכול לספר לנו את זה. ואיכשהו שזה מגיע לטבע האנושי, שם אנחנו לא מאמינים שהטבע האנושי הוא חלק מהטבע הכללי. כן, גם בטבע של הלב, הלב יכול להתייצב על פתוח ובטוח. לא בטוח של חברת ביטוח כזה, אבל שזה לא תלוי בדבר. אני יכולה לחוש קרוב או קרובה, גם למי שלא יבוא ויחוש עליי קרוב או יחייך אליי. מה שקורה בצד השני לא תלוי במה שקורה אצלי, זה החופש. Okay? צריך לזכור, אנחנו מדברים על חופש של הלב. ואז מה שקורה... כשאנחנו חושבים על הדבר, אנחנו באים לתרגל, תרגלים, ומתחילים לעלות כל הדפוסים, כל ההתניות, כל הזיכרונות. לפעמים זו חוויה אחת קטנה שחוויתי בגיל 5, שאמרה לי, ככה זה העולם, תסגרי. ואז חיים שלמים, אני מסתובבת אם ככה זה עולם צריך להיות סגור, כי אחרת אני אפגע. יש אימהות שמגדילות לעשות, ואומרים לה, אל תתני יותר מדי, את רק תיפגעי מזה. אתם מכירות את זה? כאלה, יש כאלה. לא אמא שלי. באמת לא אמא שלי. אמיתי. אבל אני, שומעים את זה, זה כאילו יש מישהו שמזהיר אותנו. וגם אנחנו מהר מאוד מסיקים ומסיקות מסקנות. מה מסוכן לנו, מה לא טוב לעשות, איפה אני חלשה. וזה שוב עומד על אותו מקום של אמצע. השאלה שלנו היא כל הזמן על האמצע. ובגלל שאנחנו לא מכירות ומכירים את האמצע, אז אנחנו מעדיפים סגור. עדיף לא בכלל מאשר אמצע. כי אולי אני אאבד את האמצע. והאמצע זה תמיד נמצא במקום שהוא לא סגור ולא הולך לאיבוד, אמרתי את זה קודם. לא שומר לעצמו ולא שוכח מעצמו. יציב, זו המטה. אז מה לא מאפשר לנו אם זה כל כך כן נשמע טוב? בהקשבה בתרגול הזה, התרגול הזה מלמד אותנו ומזמין אותנו להקשיב לנימים הכי עדינים, לאותם משפטים שהתמנו, חווינו, ניזרנו, נכוונו, ונשארו שם צרובים, נשארו שם סגורים. וזה לא רק ביחס לאחרים, זה הרבה יותר ביחס לעצמנו. ב-99, אחרי 5 שנים שחזרתי לארץ, הייתי בארץ 5 שנים או 4 שנים, אמרתי, טוב, בסדר, נלך, נצא לריטריט. נסעתי לאנגליה 3 חודשים, הייתי בגיא האוס, ועשיתי סלף ריטריט, ואחרי כמה זמן הצטרפתי, כמו פה, היה איזשהו ריטריט שהצטרפתי אליו, ובתוך המרכז הזה, והוא היה על מטה, היה... לימדו אותו שני מורים מהוותיקים יותר, קריסטינה ופרד ון אולמן, ואז אמרתי, אוקיי, נתרגל את המטה. כבר תרגלנו, היה פה בישראל כבר תרגלתי את המטה ככה כמו שאנחנו מתרגלים כאן, הכרתי את התרגול. ושישה שבועות תרגלתי את המטה, מהבוקר עד הערב, כל לעיסה, כל צעד, כל נשימה, כל צחצוח שיניים, זה ככה, זה כזה. וכדמות מיטיבה בחרתי את אימא שלי. ובחרתי איזושהי חברה. וזה אף פעם לא תרגול, לא היה, אני לא זוכרת שמאוד סבלתי, אבל אני לא זוכרת שזה זרם. כמו שזכרתי אי שם ביער. כבר חייתי פה, חזרתי, ההתניות עבדו, הקשרים האנושיים, עבודה, עניינים. אני חייבת לומר, אימא שלי, זכרה לברכה, המתוקה, היא לא הייתה אדם דאגני. זה לא הייתה חוויה שלי ממנה, זה לא ה... אבל אז ככה כשאני מתרגלת עם המשפטים לאימא שלי, משפטים לחברה שלי, ואותה חברה באותה תקופה עברה איזשהו משבר, והיה איזה רגע אחד, של בהירות, וכל מה שראיתי פתאום זה פחד. ומה שראיתי ששתיהן, כן, הקשר בין, כאילו ששתיהן בעצם כשאני מכניסה אותם לתוך התרגול, מה שהן מביאות לי זה פחד. ופתאום פשוט יכולתי לראות את הפחד. בטוח שהפחד היה בפנימיות שלי, זה לא שלהם הרי, אבל לא הייתה, כנראה לא היה לי נגיש באותו רגע לחוות את הפחד כפחד. לא חוויתי את הסגירו, את מה שקורה שם כפחד, כי זה לא הופיע, אבל פתאום ראיתי את התדר של שתיהן. הן שתי הדמויות שהזמנתי לתת להם מטה, ובאותו רגע הכל השתחרר. באותו רגע הלב נפתח לחלוטין. באותו רגע לא הייתה דמות אחת שהייתה לי קשה. אוקיי? ואני רוצה לדבר על הפחד. כי הפחד הוא השומט הגדול. ובואו נסתכל כמה זה לא מאפשר. כמה הוא לא מאפשר. והסיפורים, דרך הסיפורים, של מה יכול להיות אם, כן? שבעיקר... שומטים מאיתנו את הביטחון שאנחנו יודעים להתנהל בעולם, שאנחנו נוכל להיות עם לב פתוח בעוצמה, או שאפשר לסמוך, כן, שאני כבר לא אותה ילדה בת 5 או 16 או 25, ואני אפילו לא מי שהייתי אתמול, זאת שנפגעה אתמול. זה לא אומר שום דבר, כי כל פעם שאני סוגרת את מה שקרה אתמול, אני לא נותנת מקום להיום. והפחד, כמספר סיפורים, הוא נהדר, אבל הוא גם מקווץ קיבוצים. זאת אומרת, אפשר מאוד. ואני שוב אומרת, הוא לא תמיד יהיה לנו נגיש. יהיו לנו תמונות, יהיו לנו סיפורים, יהיה לנו למה לא, יהיה לנו ספק, עד כמה אני יכולה לשמור על עצמי, עד כמה אני יכולה, אוקיי? לבטוח בעצמי, עד כמה אני יכולה לסמוך על העולם ועל אחרים, זה הרבה יותר שם. כי שם בחוץ יש רוע ויש, כן, יש ניצול, יש אכזבה. אז כדאי לשים לב לפחד. נמצא שם. ובעיקר להקשיב לסיפורים, ואז יש לנו את המרחב הזה, אני מקווה, יהיה איזה רגע, וקורה רגע של יציבות, שנפתח המרחב של מה אני שומרת ועל מה אני מוותרת. זה נכון גם בלשון זכר דרך אגב. כאילו כל מה שאני אומרת נכון בלשון זכר. התרגול הזה מאפשר לנו להיות הרבה יותר קרובים לעצמנו כדי להקשיב ו-to take care עמוק. Okay. וכמובן שזה מצריך סבלנות, שום דבר לא קורה ברגע. גם לב צריך לדעת, הלב צריך לחוש את היציבות שלנו להיות ביציבות שלו. זאת אומרת, גם החלקים שנפתחים רוצים לדעת שאנחנו יציבים באופן שאנחנו יכולים להכיל את מה שיש שם. אז הרבה מאוד פעמים אנחנו פוגשים את מה שקיים בתווך בין החלק הזה שבי שמציע, כן? מציעה את המשפט, מטפחת לחלק המגיב. זאת אני, זאת שרוצה להשתחרר וזאת שאוחזת. אין שם משהו אחר. זאת אותו לב תודעה. אוקיי? ולכן אנחנו פוגשים כאן, אנחנו פוגשים פה את התווך. ובתווך, אתם יודעים, את התווך הזה אנחנו פוגשים בכל התרגולים. התווך הזה הוא אמרתי כבר, זה הלמה לא. זה מה שהבודה אמר מרה, קרא לזה מרה. כן, אלא מכשולים, אני, כן, משהו כזה, החלקים שבנו של ההכשלה, של ההפרעה, תומר שהגיע לבודה בלילה שהוא החליט להגיע, הוא אמר, זה הלילה. ומרה עשה הכל, ופיתה, והפחיד. וניסה לה לערער את היציבות של הבודה, זה בעצם מה שמרה בא ועשה באותו לילה. אתם מכירים את הסיפור על מרה? מכירים, נכון. וכל מה שהבודה עשה, וזו התנועה שאני כל כך אוהבת, זה האיסי ומרה. בריטריט משפחות לימדתי את הילדים לראות את זה. כי הם כל הזמן היו פה וכל הזמן רצו דברים. אמרתם, תראו איך התשוקות. והיה את ה-IC, הוא ככה, ראיתי פתאום את התנועה של העין. אתם רואים את העין? אז יש את החלק שרואה, אני רואה אותך, מרה. כן, החלק שרואה וחלק שעוצר. אנחנו גם רואים אותו וגם עוצרים אותו. וזו תנועה שאני, זו מודרה כזו שאני מאוד מאוד אוהבת, היא מאוד מדברת על הפנימיות שלי. וזו היציבות הזאת של לראות ולא לא ליפול בפח. יחד עם זאת אנחנו לא מתעלמים, אבל רואים ובוחרים לראות ולא להגיב, או להאמין, או להאמין שזאת האמת המוחלטת. כן? כל אחד מסיפורי התודעה, כל אחד מניסיונות החיים שלנו. אז אנחנו נפגוש שם את המיסוך, את החלק של התודעה, שירדים אותנו, שיקהה לנו את החושים כדי שלא נפגוש את המטה. Okay. שישעמם, זה נורא משעמם להגיד את המשפטים פעם אחר פעם, בלי שקורה משהו. אז זה החלק של התודעה שממסך, שיוריד את המסך. ואני מזכירה שגם שזה קורה, א', אפשר לפקוח עיניים בתרגול מטה, דרך אגב, אפשר לשבת פשוט בעיניים פקוחות, אוקיי? Okay? פשוט לשבת בעיניים פקוחות. הליכה, ישיבה, שטיפת כלים, התרגול מטה. יש את החלק התוקפן, ממש תוקפן, דרך תסכול ודרך הכעס ודרך הבושה, כן, הסיפורים של הבושה והסיפורים של הכעס על מה שעשו לי, ואשמה והאשמה. Okay, הרבה מאוד תוקפנות פנימית יכולה לעלות, רק כי החלק הזה קשה לו לקבל, כן? ויגיד לנו למה לא. והכל כדי להחזיק את חדרי הלב סגורים, כאילו שזה יותר בטוח. Okay? יש את התשוקות. יש את התשוקות מתבטאות במקרה הזה גם מי אני רוצה, הפנטזיה של איך אני אהיה ורק אז, או מה יקרה לי ורק אז, שזה הרבה ההתניה הזאת. התשוקה של אם אז, רק אם יוכיחו לי ורק אם יקרה לי ככה וככה ורק אם יבוא הנסיך ורק אם אני אקבל את מה שאני רוצה רק אז אני אפתח את הלב. יש לנו כל מיני, איפה אנחנו שמים את המפתחות של הלב הפתוח. וגם רק אם אני ארצה את עצמי כמובן, אני אהיה ילדה טובה ואני אהיה מי שאני חולמת להיות. בכלל באמת יש איזה פרדוקס שאנחנו יכולים לפגוש. זה תמיד מפתיע אותי. שכאילו נוצרנו מפנטזיה לפנטזיה. החיים שלנו עוברים מפנטזיה לפנטזיה. וכשהפנטזיות לא מתקיימות, הרצונות, התשוקות, או כפי שחשבנו שהחיים צריכים להיות, כפי שחשבנו שאני צריכה להיות בחיים, כפי שחשבתי שאנשים סביבי צריכים להיות בחיים, כשזה לא מתממש, כאילו שיש מקום לתוקפנות הזאת ולאי הקבלה עצמית ול... כן? תחשבו על זה. זה בעצם, אני לא מספיק טובה כל הזמן, יש משהו בי שלא מימש איזה פנטזיה, בגלל זה הוא לא מספיק טוב. ואם הוא לא מספיק טוב, אז לא מגיע לו לב פתוח, או לא מגיע חופש, או לא מגיע אהבה, או לא מגיע לא יודעת מה. אם אנחנו מקשיבים טוב טוב לאופן שהתודעה רודה בנו, מאשימה אותנו, תוקפת אותנו, מטילה בנו ספק, אוקיי? זה כי איזושהי פנטזיה לא התממשה. היה לנו איזשהו דימוי. יש לנו עדיין, דרך אגב, אני אומרת היה. אנחנו מחזיקים את הדימויים. ואם הכזבתי ולא פעלתי בצורה שאני הייתי מרוצה או אחרים היו מרוצים, אז זהו, הלך עליי. אין שם קיינדנס, אין רכות, אין אנושיות, דרך אגב. אני לא מכירה בן אנוש שמצליח לו הכל, כל הכוונות הטובות. זה חלק מהלמידה וחלק מהאנושיות. ועל הפחד כבר דיברתי והוא מופיע בדרכים שונות. בחשש, הרבה מאוד אי שקט, בחרדה. תראו כמה המילה חרדה נוכחת בתרבות שלנו. וכמה היא נהייתה יותר נוכחת עכשיו. יצא לי לפגוש מספר אנשים שממש לרגע, ועכשיו ראיתי שמשהו עמוק מאוד השתנה, בשנה האחרונה, שלא יוצאים מהבית, שהחרדה ממש, אנשים נורמות כאילו שהכרתי, מאוד חזקים, מאוד מתפקדים, משהו שם פתאום. עם האדמה שנשמטה כאילו, האי ודאות, שזה מה שקרה הכי גדול בקורונה, עדיין קורה לנו, כן, גם האי ודאות, חשמל יחזור, לא יחזור, תראו מה קורה לנו כאן. אי ודאות, כן, כל מי שכל הזמן מסדר את העולם כדי שהוא ידע מה קורה, ופתאום יש אי ודאות, ומשהו קורה לפנימיות. אני כבר לא יודעת איפה אני. אין יציבות, אין ביטחון. אני חושבת, אני ראיתי את זה לאורך כל התקופה של הקורונה, אני חושבת שמי שתרגל, לפחות הייתה לו את הקרית. מי שזכר לשבת עליה, מי שזכר שהיא קיימת. אבל יש משהו במקום הזה, ולכן יש חשיבות הקרית כדימוי, אבל המקום שזוכר שיש רגע. ובתוך הרגע יש את כל מגוון החוויות שאפשר להיות איתם. ואנחנו לא חסרים בדבר, גם כשיש אי ודאות. כי יש איזושהי ודאות באותו, וגם באי ודאות יש חוויה, יש נשימה, יש מרגע לרגע, מרגע לרגע. אז המטה ומה שהכרית פה יכולה לאפשר לנו, זה קצת לרכך יותר את הנוקשות שלנו לעצמנו, את הניקור הפנימי, את החלקים שבי שאני לא מקבלת, כי אני עוד לא מספיק מושלמת או מושלם. לפחות לא לפי הדימוי שאני חושבת מה זה מושלם או מושלמת. ואז אנחנו נותנים לאותו פחד לנהל לנו חיים שלמים של הפרדה מעצמנו והפרדה מהסביבה. אני רוצה לספר שהמטה, התרגול כאן על הבריטריט בעיניי הוא מאוד יקר ערך, כי זה מאפשר לנו את העומק שהמטה לא יכול, בכלל שתרגול לא יכול לאפשר לנו בחיום יום, בזכות הבהירות התודעתית, בזכות הזמן הזה שאנחנו יכולים לייצב את הגוף, לייצב את התודעה, ומתוך זה הלב יכול להיות יותר יציב, ואנחנו יכולים לראות בכנות ובהירות יותר את החוויה. ואז איך זה מקבל ביטוי בחיי היומיום? אמרתי, אני חושבת שגם אמרתי הבוקר, שהמשפטי המטה זה משהו שעדיף שזה מה שירוץ בתודעה מאשר דברים אחרים, כשאנחנו מתנהלים ביומיום. בשנים האחרונות, אני כמובן משתמשת במטה הרבה מאוד, כאילו, לאו דווקא כמשפטים, אלא כי ברגע שיש את החוויה בלב, את ההיזכרות להתיידד, כאילו זאת הזכרות, רק הזכרות. זה פשוט ההיזכרות להתקרב. כי הלב עושה קיבוץ כזה, אנחנו מגיעים למקום שאנחנו לא מכירים, כן? קודם כל, לשמור. אחר כך, לאט לאט נכיר, יהיו נחמדים, יחייכו אלינו. לצערנו זה קורה היום לאנשים יותר עם האלכוהול, צריך כזה, כאילו אני תמיד בשוק שזה ההתניה כדי להתקרב. אני ממש old fashion, אני יודעת, כאילו לא מכירה את הדבר הזה, אבל יש לנו את ה... יש לנו... זה כלי. המיומנות הזו שאנחנו מפתחים, לאורך השנים, גיליתי, דרך הקבוצות שלימדתי, אני חייבת להודות, שליל הסדר זה מקום מאוד לא פשוט. ואז באופן קבוע יש לנו את הטקס של מדיטציית ליל הסדר, עושים לפני ליל הסדר, הכנה לליל סדר. עכשיו, אני שוב אומרת, אני באמת לא מכירה את זה מהמשפחה שלי, אצלי זה פול מודיטה, אבל אני מבינה, אני מכירה איך דברים עובדים. אם אתם שואלים אותי, אני זוכרת שהייתי הולכת לסבא וסבתא שלי, אז באמת אני מבינה, זה כזה. בגלל זה אני חושבת שאני יכולה להכין, כי אני זוכרת את ההוויה שם, אבל... ומה בסך הכל צריך לעשות? זה להסכים להכניס את ליל הסדר אל הלב. להסכים לראות את כל הדמויות. עוד לפני שאני הולכת, הרי אנחנו מכירים את הנפשות הפועלות, נכון? אנחנו יודעים מה זה יגיד ואיך הוא יתנהג ומתי, אנחנו יודעים הכל. בגלל זה גם זה נורא מכווץ אותנו, כי לא בא לנו יותר. סליחה. ואז זה פשוט לשבת על כרית המדיטציה ולראות, אוקיי? את הבית, את כל מי שיהיה שם בליל הסדר, לראות אותם, ולראות אותם באור של לב פתוח. האור של, אוקיי, הנה זה יהיה, וזה, ולהתיידד מראש. כי הרבה פעמים אנחנו מגיעים, דרוכים, באים העניינים שלנו, ולא בא לנו מראש, וכשהלב מוכן, קורה שם משהו אחר. משהו אחר. כי מה קורה? אני מסירה את ההתנגדות. אני מסירה את הזרות, אני מסירה את הציניות. אני מביאה את אותה לבביות באופן שאני בוחרת, אני בוחרת. יש פה בחירה באיך אני רוצה לפגוש, אני לוקחת אחריות על הלב. זה לא בהתאם לאיך שהם יהיו, אז אני אהיה. לא, איך אני רוצה להיות, ואני לוקחת אחריות איך שאני רוצה להיות, ולכן... אני עושה הכנה ללב, אני מכינה, אני קובעת איך אני אהיה. אני קובעת איך אני אפגוש. אני לא אומרת שבאמצע לא יהיה, כן? אבל זה נכון לעוד הרבה מאוד מצבים. לישיבות מסוימות בעבודה, למפגשים החברתיים שאתם יודעים, אנחנו צריכים ולא... מראש יש הכנה של הלב. כשעבדתי בבתי ספר ועבדתי עם מורות, הייתי אומרת להם, אתם יודעים, המורות, אנחנו מגיעים לקבוצה בהתאם לפחדים שלנו, בהתאם לזיכרון האחרון. ילדים מסוימים התנהגו ככה, הכיתה הייתה כזאת, אני כבר באה ישר בתוקפנות, אני משמע אותם, ישר מגיע, כוח. ואם אנחנו זוכרים להכניס אותם ללב, יוצא שם משהו אחר לגמרי. יוצא שם משהו אחר לגמרי. כי הם כבר בלב שלי, הם היו בלב שלי, אני זוכרת מי הם. אני כבר מביאה את הרכות. באופן שאולי יפתיע אתכם, לדבר מול קהל זה לא איזה העדפה ראשונית שלי. משהו מפתיע כזה, מפתיע אתכם. פעם זה היה יותר גרוע, היום כבר אתם רואים, התיידדתי עם הסיטואציה. ויום אחד הוזמנתי לכנס רב משתתפים, פרסום מאוד גדול, עם אנשים נורא חכמים. פרופסור כזה, פרופסור כזה, אנשים שגם יודעים לדבר מאוד, לשכנע מול קהל. עכשיו, זה לא שהשוויתי, כי ידעתי על מה אני באה לדבר, באתי לדבר על חמלה, אז זה לא היה כזה. אבל אני זוכרת את האימה שתפסה אותי שנייה לפני שעליתי לבמה. אמרתי, מה אני אגיד להם שהם לא יודעים? זו הייתה... ואז מה עשיתי? מתה. שבתי. הכנסתי את כל האולם אל הלב. כולם הפכו להיות חברים שלי. ואז דיברתי לאולם שלם שהוא חברים שלי. ואם חברים שלי, אז הם כבר לא מאיימים עליי. ואז... זה פשוט שחרר את הלב, זה פשוט יכולתי שם, אוקיי? אני נותנת לכם טיפים לחיים, דרך אגב, לא שמתם. אבל זה מה ש... זה הפרקטיקה, אוקיי? זו הפרקטיקה. זה פשוט להסכים להיזכר, להתיידד. לזה אני קוראת להתיידד. להתיידד זה להסכים להכניס את ה... מרחב, את האנשים, את הסיטואציה אל הלב, לראות, אנחנו יותר קרובים. כשאנחנו שוכחים את זה, אנחנו נכנסים לניכור. כשאנחנו שוכחים להכניס אנשים אל הלב, אנחנו בהפרדה. כשאנחנו שוכחים שכולנו בני אדם שרוצים חופש ואושר, אנחנו מתנתקים. ואני רוצה לסיים עם סיפור, כי הבטחתי אותו, לא יודעת אם למישהו מפה, אבל זה סיפור נורא יפה, דווקא על אהבה, באכזבה. זה סיפור שהתחיל ב... לפני כמה זמן, לא יודעת, חודשיים, העליתי איזשהו פוסט, הלכתי עם הבת שלי לחנות צעצועים. כשהיא הייתה קטנה, ממש לא עניין אותה, היא הייתה יוצאת משועמם, היא לא הייתה קונה, לא הייתה בוחרת כלום, לא עניין אותה. עם הגיל משהו התעורר, אני לא אעריך, אני רק אגיד שהפוסט שעליתי דווקא היה עם תמונה של ברבי, מורה למדיטציה ברבי. יש כזה, מורה למדיטציה ברבי, שאם לוחצים, יש שם 5 הנחיות מדיטציה לילדים, ויש שם כלב, יש לברבי כלב, שאפשר להחליף לו את מצבי הרוח, שזה נורא דומה למה קורה במדיטציה, עם איזה מצב רוח הוא נמצא. אז ככה צילמתי את זה. גם, אני אמרתי שקיבלתי עוד קודם, מישהו שלח לי תמונה כזו מארצות הברית, אבל אני לא מסתובבת הרבה בין ברביות, ופתאום הנה זה בארץ, ברבי, ליד הבית. והאמת שכשהסתכלתי סביב, ראיתי שאני מעדיפה, שאם כבר שתקנה אותה, אבל... אתם יודעים, לא תבחר מורה למדיטציה, עם כל הכבוד. התהליך של, היא עזבת הברביות, ויש היום ליין שלם, נורא מעניין, של צד, של משחקים, של בובות, שבאות בתוך כדור או ביצה, שאי אפשר לדעת מה קונים. אוקיי? אתה לא יודע. חלק מה... את לא יודעת מה יצא לך. כאילו, משקיעים הרבה כסף, אבל חלק מהעניין לא יודעים איזה בובה תצא שם. אז אני זוכרת שזה דווקא פעם היא אהבה את העניין, אז זה היה ככה... והפעם היא בחרה חבורה אחרת מביצה מליין אחר. וזה לא שהיא... היא לא רוכשת הרבה, אבל אני רק אומרת עליה, באמת התהליך היה, זה תהליך נורא מעניין. והיא בחרה, והיא ראתה לי, איכשהו נראה לי שמכל 5 האפשרויות היא כנראה קיוותה שתצא לה בובה, בובות פרווה קטנות, היא קיוותה שתצא בובה מסוימת. ואני מאוד נשמרתי שאנחנו לא פותחים את הבובה, לא פותחים את הביצה הזאת עד שמגיעים הביתה. אמרתי, תחכי, גם העניין של סבלנות, וגם לא רציתי שנאכל גלידה, נחזור הביתה. ואז הגענו הביתה. ואז ראיתי איך לב נשבר. וזה כאב נורא. זה ממש כאב. תראו, לא לתדמעות עכשיו שאני נזכרת בזה. היא פתחה. ויצא שם בובה קטן, ויצא, אני אומרת לך, משהו אפור כזה. עם, באמת. והיא זרקה את הספה. ואנחנו הולכות מחר להחליף את זה. אבל פשוט נשבר הלב. זה כאב נורא. ואכזבה, ומה קורה עם אכזבה? איך מכילים אכזבה? וזה לקח לא מעט זמן, לפחות חצי שעה להרגיע, ואז הסתכלתי ואמרתי לה, את יודעת, היא דווקא די חמודה. והיא לא רצתה להאמין, ואמרתי לה, ואז אמרתי, תגידי, מה את מכירה שמגיע בביצה? אז אמרה לי, ציפור, אפרוחים. אמרתי, נכון. את יודעת, עכשיו הייתה לנו יונה שדגרה בכניסה לבית, ואמרת, תראי כמה זמן התרנגולת דוגרת, כמה זמן היונה דגרה, היא לא ידעה מה יצא לה שם, אבל היא ישבה בסבלנות. ומה שיצא. אוקיי? ואז מה שיצא היא אהבה, זה היה הגוזל שלה. אמרתי, את יודעת, אבל זה מזכיר לי עוד משהו. גם כשאת היית בבטן שלי, לא ידעתי איך תהי. אבל היא כמובן זרקה לי כזה, את ראית תמונה שלי, כזה היה שם, אולטרסאונד, אמרת, כן, אבל לא ידעתי צבע עור, לא ידעתי צבע עיניים, לא ידעתי שיער, לא באמת ראיתי אותך כמו שאת. ומשהו שם התחיל להתיידד עם הרעיון. והסתכלנו, ופתאום גילינו שיש לה פה לבובה לב, ובמקרה שהחזקתי אותה, שרטתי את הלב, ואז גילינו שבעצם צריך לגרד את הלב, כי יש משהו. אז פתאום זה נהיה מעניין. מה שאני רוצה לומר, שהיא מאוד אוהבת את הבובה הזאת היום. כבר למחרת היא לקחה אותה להראות לחברות. וזה המוכנות שלנו לשהות עם הדבר הזה, שבמבט הראשון מאכזב, במבט הראשון לא מסביע את רצוננו, לא מספיק טוב. אוקיי? וכמה חשוב שניתן את המבט השני ואת המגע השני, וזה נכון לעצמנו וזה נכון למפגשים שלנו בעולם. כי בעצם האהבה באמת היא לא תלויה ביופי של הדבר, היא במוכנות שלנו לפגוש אותו דרך הלב. המוכנות להביט מבט נוסף. ואני חושבת שמה שקרה זה שפתאום עזרתי להביט במבט נוסף. לא דרך הפריזמה שאחרי האכזבה, הרגע שאחרי האכזבה, כי היא יכלה להישאר נורא מאוכזבת והיא ממש זרקה את זה, אני זוכרת שם על איזה ספה, והיא לא הייתה מוכנה להתקרב. ומה קורה כשאני מוכנה? גם משהו שמאכזב אותו, או מישהו שמאכזב אותי, לתת מבט נוסף. אוקיי? אז אני אראה אם יש בוטם ליין לשיחה. בטח שיש. אני חוזרת ואני חושבת שאמרתי את זה שוב, אמרתי את זה ואני אומרת שוב, שהמטה בעיניי זה הריפוי שלנו גם לעצמנו וגם לעולם, הוא הריפוי החברתי, הוא הריפוי של החרדה המאוד גדולה שמתרחשת בסביבה שלנו, אצלנו בסביבה, וזו גם האחריות שלנו לעולם. ואני חושבת שאם יש משהו שאנחנו יכולים לתת לעולם, אז זה מתה. העולם צריך את הדבר, את האיכות הזו, שהיא יציבה, קרובה, אוהבת, ללא תנאי, נוכחת. אז תודה רבה על ההקשבה. אנחנו נשב שתי דקות. רוצה לומר תודה גדולה לצוות הנהדר שלנו, שהלך ופיזר נרות והתארגן בצורה כזו שאנחנו נוכל להמשיך את הריטריט עם חשמל ובלי חשמל, כי האור כבר כאן, אז אנחנו חשמל זה נהדר. אז תודה רבה לכם שאתם בצורה כזאת דואגים ורצים ומתרוצצים עבורנו. לכולכם, ממש. אנחנו יוצאים למדיטציה בהליכה, וניפגש שוב בשעה 9 כאן, במרחב שנוצר לנו.